טוב, אז בשעה טובה, מוצלחת ומרגשת, אנחנו כבר בשבוע שחל בו. מה זה אומר שבוע שחל בו? זה אומר שבוע שבו כבר כמובן בשעה טובה. יש לנו יד כסלב, מנהג החסידים, שכמו שלפני שבת, לפני פסח יש שבת הגדול, לפני יום כיפור יש שבת תשובה או שבת תשובה, שכל יום חג נשבעות, אז גם יד כסלב, שלושה לחסידות, אולי צריך להיות חלק ניגון של ראש השנה, לא ניגון בהמשך, אבל לשאלה שאלתה פה, אז לא לשיר כה יחשוף, כי אנחנו לא עכשיו לא בהכנה לשבת פרשת השבוע, אולי נמצא דרך לשלב את זה בהמשך, נראה, כי בכל זאת שלא יעבור לנו שבוע חלילה, בלי הניגון הקדוש. ויד כסלב, ראש השנה לחסידות, ובואו נדבר דוגרי לכאורה, מה כל הרעש? כן, ולשמחה, מה זה עושה? יד כסלב, ביג דיל, הרי יד כסלב זה חג, גם למנדה אמר שזה חג, זה ודאי לא מדרבנן, שלא מדאורייתא, אומרת אני אסייג את זה, אל תדאג, אוקיי? אבל נזכיר יד כסלב, יום ההסתלקות וההילולה של המגיד גדול ממזריץ', מורם ורבם של כל האדמו"רים הקדושים, ובעצם ממשיך דרכו של בעל שם טוב הקדוש, ויום הפדות וההצלה, היציאה מהכלא של בעל התניא, כן, כעבור כמה שנים טובות, מתחיל בתף קוף נון ט', כ-26 שנים אחרי הסתלקות המגיד, עם מזריץ' מורו ורבו של בעל התניא. אז מה עושים מזה? כבוד דושת הרבי מלובביץ', זכותו מגן עלינו, היה מזכיר את דברי אדמו"ר הרייץ חמי ואדמו"ר השישי מחב"ד, ביוסף יצחק שניאורסון, זכותו מגן עלינו, שהגדיר את יד כסלו בתור לא פחות ולא יותר, בתור חג החגים. אומרים מה, דאורייתא, דרבנן, יד כסלו, זה חג החגים. ולכאורה, רגע, מה זה כל הקיצוניות הזו? וכי אפשר לומר על יד כסלו שזה חג החגים? איזה מצווה מדאורייתא שביד כסלו? מה, לאכול מצה? לנענע בלולב? להדליק נרות חנוכה? לקרוא מגילה? מה אתם עושים מיד כסלו? כזה עניין גדול. לכאורה, על פניו, יש לנו, סליחה שאני אומר פה דברי כפירה, אבל לכאורה פעם יש כאילו מועדים שהם יותר חשובים בלוח השנה מיד כסלו, לא? על זה מבאר כבוד דושת הרבי, דברי כבוד דושת חמיב, הרייץ, שאומר, צריך לדייק בדברי אדמו"ר הרייץ. יד כסלו זה אכן חג החגים, לא פחות ולא יותר. כאילולי יד כסלב. כלומר, ראש השנה לחסידות, היום שבו הפרידו קבל עם ועדה בשמיים ובארץ, שתורת חסידות צריך להפיץ את המעיינות כמה שיותר, אז אולי זה, כל החגים בעצם לא היו חגים. בלי חסידות, הכל יבש. יבש לנו בגרון. רק שומרים מסורת, מספרים סיפורים על מה שקרה אלפי שנים. פה היה איזשהו קומיקאי אחד שאמר שמה זה כל החגים ביהדות? הגויים רצו להרוג אותנו, ניצאנו, יאללה בוא נשב לאכול. מה, זה החגים? זה החגים? ניצאנו, בוא נשב לאכול? בלי החסידות, הכל יבש. זה לא משהו שרלוונטי, לא משהו שקשור אלינו. אבל מרגע שהגיעה תורת החסידות, פתאום החגים לובשים צביון אחר. הם מקבלים מהות ולבוש של רלוונטיות, של אקטואליות. כלומר, פסח זה לא סתם פסח, כל שנה אני יוצא ממצרים מחדש, באופן נעלה יותר. כל שנה, בראש השנה, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, מוך על כל העולם, כולו בכבודך מחדש, והינשא על כל הארץ בעיקריך מחדש, אחרת, אור חדש. ולכן, יד כסלב ביותו ראש השנה לחסידות, שהפכה את החגים למשהו משמעותי ורלוונטי ונוכח, אז יד כסלב הוא בהחלט חג החגים. מי שירצה יוכל להרחיב, אני אשלח את זה בקבוצה שנפתחה יהודית ליד כסלב בוואטסאפ של הישיבה, יש דרשה נפלאה בליקוטי שיחות של הרבי חלק ה', ששם הוא לא פחות ולא יותר מבצע הקבלה והשוואה בין יציאת מצרים ליד כסלב, ומסביר מה הדמיון והדברים הדומים ושאפשר להסיק מסקנות מיד כסלב ויציאת מצרים. זה נשמע לכם כביכול קצת מנותק, אבל שקוראים את הדברים בפנים, פילי פלאות. טוב. סיפור המאסר והגאולה של בעל התניא, אדמו"ר הזקן, הוא יחסית מוכר, אני לא רוצה לחזור על כולו. מי שירצה לפני בפרטי, נשלח לו את כל מה שנקרא מגילת המאסר והגאולה, את כל הסיפור. אפשר לקרוא את זה בחבדפדיה, או בסיפורי חסידים של הרב זבין, יש כרך על התורה ויש כרך על המועדים. אז בכרך על המועדים, יש ראש השנה, כיפור, סוכות, שמיני עצרת, ראש חודש, יד כסלו. רק אז חנוכה, פור, טו בשבת פורים וכולי. אז בקרח המועדים, הנה עוד הוכחה של חג החגים, נמצא בקרח המועדים, שווה לקרוא, מי שרצה אני אשלח בוואטסאפ את כל הזה. אבל אני כן רוצה להתעכב על שני סיפורים קטנים, מתוך ריבוי שלל פרטי הסיפור של הגאולה והמאסר, שני פרטים קטנים, ונראה מה היסוד שניתן וצריך, בין היסוד שהוא גדול וחיוני, ללמוד מאותם פרטים. אחרי זה נלך, זה משתקף, לא פחות או יותר, בדמות של בעל התניא. כשבאו לאסור את בעל התניא, בפעם הראשונה, באו השוטרים, אני מכונה הזה ז'נדרמים, ומה עשה בעל התניא? ברח מהבית והתחבא בקרבת מקום, הם חיפשו אותו, לא מצאו אותו בתוך הבית, ולכן השוטרים שבו לבסיסם כלומת שבאו. לאחר מכן, בעל התניא התייעץ עם תלמידו הקרוב בשמואל מונקס, ובעקבות ההצעה שלו הוא הסכים שבפעם הבאה שיבואו השוטרים, הוא לא יברח, הוא לא יתנגד, הוא יאסר. מה אמר לו בשמואל מונקס שהיה, בשמואל מונקס היה סוג של בדחן החצר, בדחן הדמלקה, היה שטוטניק, אדם מאוד רציני. מה אמר לו בשמואל מונקס לבעל התניא? אמר לו בפשטות ובשירות, תשמע, ממי נפשך? אם אתה רבה, אם אתה צדיק האמת, אז גם במאסר הרוסים הערלים הללו לא יוכלו לפגוע בשר אחת משערות ראשך, כי אתה צדיק האמת. ואם אתה לא באמת רבה, ואתה לא צדיק, ואתה רק משחק אותה, אז מגיע לך אפילו יותר ממאסר, אוקיי? כי הרסת לנו, מילא לנו עולם הבא, עולם הבא, אבל גם עולם הזה לנו עכשיו בגללך, כי לקחנו את כל הטעם של החיות בעולם הזה, שהכל זה אלוקות. ואכן, בעל התניא קיבל, שמע להצעתו של שמואל בונקס, ובפעם הבאה תפסו אותו ואסרו אותו. בעקבות מאסר של בעל התניא הקימו ועדה, ועד מיוחד של אנשי שלומנו, של אנש, והם תיקנו 9 תקנות שחלות על כל אנשי שלומנו, כל החסידים של חב"ד, בזמן המאסר. למשל, הם קבעו אחת התקנות שכל החסידים יטענו בית היא בית, כלומר שני, חמישי, שני, חמישי, שני, חמישי. בשבת החסידים יאכלו רק תבשיל אחד, ובימות השבוע אין תבשילים, רק לחם ומים. ועוד וכהנה וכהנה תקנות אחרות. התקנה התשיעית של הוועד היא מעניינת מאוד, אני מכיר ממקור א', מתוך סיפורי חסידים של הרב זווין, מה הייתה התקנה? תקנה ת'. אם חס ושלום ייעדר מי מאז משך הזמן הזה, ייעדר כלומר, ילך לבית עולמו ימות. יתקבצו כל העדה של אנשי שלומנו באותו מקום, וילכו לטבול במקווה. ואחרי טהרתו והלבשתו של הנפטר, ישביעו אותו בשבועה חמורה, שעושים אותו לשליח, שנשמתו תעלה בהיכלי קודש של הרב המגיד, סליחה על הטעות הקלדה, של הרב המגיד והבעל שם טוב הקדושים, ותודיעם כי כבוד קדושת רבנו תפוס ותורת החסידות בסכנה. ככה ישביעו את הנפטר שלוש פעמים, אחרי ההלבשה, בבואם לבית הקברות, וקודם סתימת הגולל, וכל העדה תצום באותו יום. גייוולד. פלא פלאים. עכשיו בוא נראה עוד פרט מעניין נוסף בסיפור של יד כיסלב. שוב פעם סיפור חסידים, אני מקריא, של הרב זווין. כשהביאו את הרבי בעל התניא לפטרבורג, הושיבו תכף בחדרים החשאיים של המצער הפטרו פאבלי. יותר משבעה שבועות ישב במבצר זה. בשלושה שבועות הראשונים ישב במשטר חמור מאוד, ובחדרים המיוחדים למורדים במלכות, שכן אחד מעיקרי המלשינות היה שהרבי מקבט כספים רבים ושולח לסולטן בטורקיה, כלומר לקופת רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ששם זה שלטון של האותמנים בטורקיה, שהיו במריבה עם הצאר הרוסי. אחרי כן העבירו למקום יותר נוח, שם במבצר זה עצמו. החקירות והדרישות התקיימו לא שם במבצר, אלא בטייני סובייט, המועצה החשאית, ובכל פעם היו מובילים אותו מן המבצר לטייני סובייט לשם חקירה ודרישה. נהר הניבה מפסקת בדרך שבין המבצר לטייני סובייט. והיה פקיד מיוחד מעביר אותו בסירה את הניבה. פעם, בנוסם בסירה, רצה הרבי לקדש את הלבנה, וביקש את הפקיד שיעמיד את הסירה. לא רצה הפקיד, אמר לו הרבי, אם אכפוץ אוכל בעצמי לעכב את הסירה מהילוכה. ולאחר שהפקיד עדיין התקרב בדבר, עמדה פתאום הסירה מאליה. הרבי אמר אז את המזמור, עלו את השם מן השמיים, שומרים בשעת קידוש הלבנה, קודם הברכה, אך את הברכה עצמה לא אמר, והסירה זזה ממקומה. כשהרבי ביקש אחרי כן שוב את הפקיד שיעכב את הסירה, שאלו הפקיד מה תיתן לי בעבור זה, ונתן לו הרבי ברכה כתובה בפתקה בעצם כתב את קודשו. אותו פקיד הלך הלך לגדולה, והעריך ימים בשביל בכבוד, ואפשר לראות שם, כשאמר הרב זווין, שהיו חסידים שעוד ראו את הפתקה אצל הנכדים שלו, שמורה וממוסגרת ככה וכולי. אנחנו רואים כאן שני סיפורים מאוד מאוד שונים, אבל בעומק הם יושבים על אותו יסוד עמוק. למה צריך להשביע נפטרים שהלכו לגן עדן, להיכל של הרב המגני מזריץ' ושל הבעל שם טוב הקדוש? למה? מה, אתם רוצים להגיד לי שבגן עדן לא יודעים מה קורה בשמיים פה בארץ, מתחת לשמיים? שהרב המגיד והבעל שם טוב הקדוש לא יודעים שבעל התניא במאסר? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה בעל התניא מתעקש שהגוי יעצור את הסירה בכוחות עצמו? הרי הוא הוכיח שמה יכול לעשות? טק, לעצור במקום לבד, נכון? אז למה? גם שלקדש את הלבנה, תעשה מויפה, תעצור, תברך, וזה, מה הסיפור? מעניין שמסופר שגם הסיעו את בעל התניא בדרך מעיירתו, אז היה בליוז'נה, בדרך למאסר, הסיעו אותו בעגלה שחורה כדרך האסירים הקשים, ואז הגיע יום שישי, והגיע עדמת חצות, והוא ביקש מהם לעצור את העגלה לפני חצות. אמרו לו, לא עוצרים. וכעבור דקה מה קרה? נשברו האקסים, כן, האקסים נשברו של העגלה, התעכבו זה, תקנו. המשיכו לנסוע כעבור מטר מה קרה? אחד הסוסים התעלף ומת. אמרו לו, יהודי, מה קורה פה? הוא אומר, אני מציע שנעצור בצד. אמרו לו, אי אפשר. הוא אמר להם, אנחנו לא ניסע. אז אמרו לו, ניסו בכל זאת, פתאום העגלה לא זזה. אז אמרו לו, טוב, מה נעשה? אומר, תזוזו מהדרך, נשבות פה בצד, ובצאת שבת, שלושה כוכבים, נמשיך לנסוע. וככה היה, כל השבת חיכו בצד. החבדיקים מספרים שעד היום יודעים איפה המקום שבו הסוסים עמדו, ובאותו מקום לא תמחה שאין צמחייה שם, יש איזושהי כוחת יער לכולם. טוב, אז למה? למה יש פה התעקשות לפעול באופן גשמי, באופן אנושי, למרות שוודאי שיש פה אפשרות של שימוש בכוחות על-טבעיים לכאורה וכו'. ופה בטח אנחנו מגלים את אחד העקרונות הכי חשובים בתורת החסידות. הרי פשוט ופשוט לכל בר דעת, שכל העניין של המאסר והגאולה של בעל התניא בי"ט כסלו, ברור לנו שלא מדובר פה באיזשהו קייס אישי, בתסבוכת אישית של רב פלוני אלמוני עם השלטון, נכון? מדובר פה בנשמה כללית, בעל התניא. מדובר פה בקטרוג רוחני עליון על תורת החסידות. ומי שעומד למשפט זה לא בעל התניא, מי שעומד למשפט זה בעצם מי שמפיץ. כלומר, מה מושא המשפט? תורת החסידות. האם מותר להפיץ ככה, לא להפיץ ככה? והבבואה הגשמית של הבית דין של מעל, תורת החסידות, זה בא לידי ביטוי, בהתלבשות הגוף, במעשה של בעל התניא, שהוא ראש וראשון להפצת החסידות בצורה כתובה, כי התניא זה בעצם החסידי הראשון שנכתב כמו שצריך, בצורה כמשנה סדורה. מצינו בתורת האריזה לקדוש, ודאי היא הבסיס הפנימי לתורת כל החסידות, הבעל שם טוב מפרש אותו באופן מסוים, כידוע, צמצום לא כפשוטו, לא נעסוק בזה כרגע. ובתורת האריזה לעצמה ישנם ארבעה מרחבים. אני יודע שלא כולנו פה מונחים באותה רמה בתורת האריזה, אני אנסה ככה להסביר בצורה פשוטה, ואם מישהו לא מבין, הכל בסדר, אף אחד פה לא מבין גם ככה, גם אני לא, בסדר? המרחב הראשון זה מרחב שמכונה אק. ראשי תיבות, אדם קדמון. כלומר, זה בעצם הגילוי האלוקי הראשון במציאות בתוך החלל הפנוי, של אור שהוא הכי קרוב לאינסוף ברוך, אבל הוא לא אינסוף ברוך, הוא ממועט גם בכמות וגם באיכות. לא מדברים על זה, לא עוסקים בזה, זה אור עליון גבוה ביותר. המרחב השני שהוא כבר טיפה יותר מוכר ומונגש, זה מה שנקרא אצילות. שמעתם על זה? עולם האצילות. זה בעצם העולם יש אצילות אצלו, זה העולם הכי גבוה. זה שם אלוקות טוטלית אצלו, אין שם קליפות בכלל. זה אצלו התברך. לשם אנחנו מכוונים בעבודת התפילה שלנו בתפילת עמידה ב-18 בלימוד, אנחנו מכוונים לשם. שאנחנו פועלים במרחבי הקודש. אז יש לנו אק, יש לנו אצילות. המרחב השלישי זה מרחב שנקרא עולמות ביה, ראשי תיבות בית יודעין, בריאה, יצירה, עשייה. כן, מתחת לעולם האצילות יש ארבעה מרחבים אלוקיים, אחד זה בריאה. בריאה זה מרחב שרובו טוב, מיעוטו רע. זה עולם הנשמות לצורך העניין. כמובן, אני מגשים טיפה, בחיתוך גס. אחרי זה עולם היצירה שחציו טוב, חציו רע. זה יותר מרחב המלאכים, יש מלאכים טובים, יש מלאכי חבלה גם. והעולם העשייה שלנו, רובו המוחלט רוע. ומיעוטו, מה שנקרא 99 רע, ומיעוטו טוב, ושם אנחנו פועלים. הדגש זה כמובן עולם העשייה שבו אנחנו נמצאים, זה המרחב השלישי, בריאה, יצירה ועשייה. המרחב הרביעי זה מרחב שנקרא בחב"ד גקת, ראשי תיבות, ג' קליפות טמאות. בעולם העשייה יש את קליפת נוגה, שהיא מרחב ניטרלי שגם יכול להיות פה פוצצה קדושה וגם טומאה, אבל בג' קליפות טמאות שמתחת לעשייה, אין שם קדושה. יש שם ניצוץ אלוקי שמחיה, אבל אי אפשר לפדות אותו ולהציד אותו, ולכן כל משהו בג' קליפות טמאות לא מתעסקים, בורחים, מתרחקים. זה טמא, אסור לגעת בו. מה? לא הבנתי?
למה זה קיים
לא מתעסקים? אם? לא מתעסקים. שאלה מעולה, לא, זה לא מביא עכשיו אותו לקרוא, איפה אחרי השאלה, נרחיב על זה, בנושא הקליפות וזה. ואני אדגים את זה טיפה. מרחב הפעולה העיקרי שלנו בעולם העשייה, אני אענה בקצרה, הדברים ששם מתבררים מעליהם ואין בכוחנו לברר אותם. אוקיי? ניתן דוגמה. קליפת נוגה היא קליפה, אבל יש בה פוטנציאל. כלומר, אני יכול לתת לה לקדושה. מחווי האצילות, את הרפח ניצוצות שנפלו בשבירה, אני יכול להעלות אותם, לצורך העניין. בשונה מיגים בקליפות מאות, שהניצוץ שם כל כך אסור בקליפות, לכן הבשר הזה אסור, אסור לאכול אותו. אי אפשר להעלות אותו. לקחתי פרה. ואני מגדל אותה ומדשן אותה ומענג אותה ושוחט אותה בקדושה וטהרה, בלי הלכות, במסכת חולין, ביורדיה וכו', הלכות שחיטה, ואז אני מולח את הבשר, ואז אני מברך שהכל נהיה בדברו, ואז זה עולה לקדושה, אם אני מכבד את כל הקבלות, עושה עוד מצווה וכו'. נכון? וככה העליתי את הניצוץ האלוקי שטמון בפרה. אבל את הניצוץ האלוקי שטמון בארנבת, אי אפשר לעלות. גם אם תשחט אותה רוב סימנים כמו שצריך, ותמלח את בשרה, ותברך שהכל נהיה בדברו בקבלות מטביע ברכה של הרשש, את הניצוץ האלוקי שמכיל את הארנבת אי אפשר. לכן פרה זה בשר כשר, וארנבת טרייף, לא לוגים. עכשיו, אדמור הזקן, פשוט, הוא היה צדיק. ביותו צדיק האמת, הוא כל כולו מונח באיזה מרחב, מרחב של האצילות. אבל הוא לא רוצה לפעול באופן, בצורה, בשיטה של כפיית האצילות על עולם העשייה. הוא רוצה מה שנקרא לפעול עם אל, מלמטה. עכשיו, הערת האצילות בעולם העשייה מלמעלה, זו דרך קצרה שהיא ארוכה. למה זה דרך קצרה שהיא ארוכה? כי מה קורה כשאין התעוררות רוח ממרום שמאירה לתחתונים? אז כל עוד יש רוח ממרום, האצילות בורא על העשייה, סבבה, נפלא. אבל כשאין התעוררות מלמעלה, אז מה יש? אתה תלוי במישהו אחר, זה לא תלוי בך. לכן ועד החסידים שלנו שיש לנו בחב"ד, הם לא מסתפקים בידיעת העליונים, חלה מגיד הבעל שם טוב, על מצבו ומעשרו של בעל התניא. הם משביעים את התחתונים שנפטרים, שילכו ויודיעו לרב המגיד הבעל שם טוב הקדוש. לכן בעל התניא מתעקש שהוא לא יעצור את הסירה מכוח היכולת בעולם האצילות על העשייה, כי הוא היה שרור בזכות מתמדת באצילות, אלא רק מתוך הסכמת התחתונים, ואפילו פקיד מעצר סוהר רוסי, גוי. ולכן אחד החידושים הגדולים, החשובים המרכזיים ביותר של החסידות, זה היכולת לברר דווקא את קליפת הנוגה, את מרחב העשייה. לברר את המרחב הגשמי שלנו. ולכן בשונה מהשפה, מהניגון של עולם הקבלה, של האריזל הקדוש, או ודאי של הזוהר, של הראשונים, שבעצם מדחיקים ומצמצמים את האינטראקציה, את הממשק עם הגשמיות למינימום, תאכל כמה שפחות, כמה שפחות תענוגים, תסגף את עצמך. בתורת החסידות הדגש הוא לא על פעולה של שבירה. כמו שאומר רבי מקוצק, הנה יש לך יצר הרע, עכשיו שברת אותו, מה יש לך עכשיו? שניים, אז מה עשית? את היצר לא צריך לשבור. היצר מה צריך לעשות? להעלות, לתקן. ולכן בחסידות הדגש הוא לא על פעולה של שבירה, אלא פעולה של תיקון, פעולה של העלאה. פעולה של עידון, רגישות, ואז בכוח התחתונים לפעול גם על העליונים. ובעצם החסידות לא המציאה את זה. החסידות היא רק ממשיכה את החידוש הנפלא של אברהם אבינו, כמו שמסביר קדושת אביב מברדיצ'ה, אבל לפני חסידות של ניגון, אמרנו ראש השנה, אז נעשה ניגון של ראש השנה.
למלכה אלוקי חיים, איי, 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 איי. na 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 ya na 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 ya 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 ya
חשק, לא יודעים אם לא רעים, נו, שאני אזכין. טוב, אז באמת החידוש הזה שהחסידות היא משתלט לפעול בכוח התחתונים שיפעלו על העליונים, זה לא חידוש של בעל התניה, של הבעל שטוב הקדוש או של הרב המגיד, זה כבר מה שנקרא תול, תורת לחימה זה דפה, שכבר פותחה על ידי אברהם אבינו עליו השלום, כפי שמסביר סנגורן של ישראל רב לוי יצחק בן שרה סשיא מברדיצ'ב, אני מרבה להזכיר את התורה הזאת, כי זו תורה בעיניי יסודית ונפלאה, שעובדת בקדושת לוי לפרשת לך לך. על הפסוק, והיה ברכה. שזה מה שאמר שבכל אברהם, לך לך, כן, אל תדאג, והיה ברכה. הכלל, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, יוד קי, רמז על השם יתברך. וו קי, על ישראל, כן, יוד קי וו קי, שם הוויה, שתבות, ישמחו השמיים ותגל ה... ארץ, יוד קי, ישמחו השמיים, רומז העליונים, וו קי, ותגל הארץ, רומז התחתונים. אז יוד קי עליונים זה הקדוש ברוך הוא, וו קי תחתונים זה ישראל. ועד אברהם, לא היה מי שיעורר השפע מלמעלה, והיה השפע מן השם לבדו, נמצא השם יוד קי קודם וו קי. אומר, סגמה של ישראל, עד אברהם אבינו, היה רק יוד קי וו קי, השפע מהעליונים לתחתונים. מגיע אברהם ומחדש איתה, מחדש מתודה, מה הוא מחדש? ומי שבא אברהם, והוא הראשון שמאמין, אז והיה התעוררות השפע מלמטה, מה קורה אז? נמצא וו קי, קודם יוד קי, וזהו, ויהיה ברכה, מה זה ויהיה ברכה? ויהיה זאת יהיות יוד קי וו קי, עכשיו בינה ויהיה, יש קודם כל וו קי תחתונים, ואז יוד קי עליונים. כי בא אברהם ומחדש, קודם כל התחתונים משפיעים על העליונים. וזהו שאמרו בתורה לברכה, אין והיה, אלא שם שמחה. כלומר, והיה לשם שמחה, וו קי קודם יוד קי. וזה נרמז על התעוררות התחתון. ויהיה ברכה. עכשיו שאברהם הוא שותף של הקדוש ברוך הוא, ולא רק נתין כנוע וצייתן, אז כעת גם אברהם אבינו יכול, ואני מוסיף וצריך, להמשיך שפע. במקום יוד קי, כשעכשיו מי יוד קי ישמחו שם ותגיע את התחתונים? לא. מעכשיו, ומי שבא אברהם, והיה התעוררות השפע מלמטה, נמצא וו קי קודם יוד קי, וזהו ויהיה ברכה. וזוהי המעלה של השותפות של התחתון עם העליון. השותפות בין אברהם לקדוש ברוך הוא בבחינת ויהיה ברכה. אין והיה אלא לשון שמחה. כעת גם לתחתונים יש כוח השפעה, ובלבד שהם בזיקה ישירה לעליונים. ואז זה באמת לשון שמחה, וזוהי תכליתה של תורת החסידות. אם תורת הקבלה, קבלת האריזל והרשש מתמקדת בעליונים, בבחינת יוד קי של שם הוויה, וכמובן הרמח"ל ועוד קדושי עליון, תורת החסידות לא מתמקדת ביוד קי, לדעת מה בשמיים. אומר דברי חיים מצאנז, שפעם האריזל והרשש, האריזל והרשש נפגשו, ואז אמר לו, האריזל בא לגלות שיש אלוקים בשמיים, הבעל שטרש בא לגלות שיש אלוקים בארץ. כפי שסיפרנו מקודם, האלוקים של התחון ענתנו, זה בדיוק אותו האלוקים של אתה וחרתנו. ימות החול ושבת אותו דבר. כמובן שיש הבדלים, אבל עדיין זה אותו אלוקות. ולכן, כעת גם לתחתונים יש יכולת השפעה, ובלבד שהם בזיקה ישירה לעליונים. וזה לשון שמחה. וזוהי תכליתה של תורת החסידות. ששם יש על הוו כן, מתגל לארץ. עכשיו בעצם העיקרון הזה בא לידי ביטוי, לא רק בתורתו של בעל התניא, תורה שחסידות, או בעל שטוב, או מגיד, אלא גם בדמותו של בעל התניא אדמו"ר הזקן. כבוד קדושת הרבי, מועד זכותו מגן עלינו, תמיד מדגיש את משמעות השם של בעל התניא. איך קראו לו? רבי שני אור. מה זה שני אור? הוא אומר שני אור זה מלשון שני אור. כלומר פעמיים דאבל. פעמיים אור. ולכן אפשר להסתכל על בעל התניא בשני סוגים שונים של אורות. הרבי תמיד מקפיד בכל הכתבים לקרוא לאדמו"ר הזקן, איך קורא לו? אדמו"ר הזקן, בעל התניא ושועה, ושולחן ערוך הרב. הוא מקפיד. למה לא בעל התניא ותורה אור? לא, בעל התניא ושולחן ערוך הרב, החיבור של השולחן ערוך. והוא היה מסביר באמת שהאדמו"ר הזקן הוא פוסק בניגלה דתורה, כלומר שולחן ערוך הרב ההלכות, והוא גם פוסק בניסתר דתורה, כי מה זה ספר התניא? כותב בהקדמה, שספר התניא זה תשובות לכל השאלות. לכן לא הבאתי למה בפרויקט השו"ת, התניא נמצא במדור חסידות. התניא צריך להיות באיזה מדור? בשו"תים! כי זה ספר תשובות לכל השאלות? לא, פשט. צריך להעיר להם, לשלוח להם מכתב ש... לא, חיפשתי בשו"תים, לא מצאתי, לא הבנתי. אז בואו נתחיל עם שולחן ערוך הרב, אחרי זה נעבור גם לתניא. בהקדמה לחיבור מספרים ומסבירים בני האדמו"ר הזקן מה הוביל את אביהם רבם בעל התניא רבנו לכתיבת החיבור הזה. הם מספרים שכבר בגיל 20, אחרי שכבר אבא שלהם בעל התניא עבר הרבה בלימוד, הוא הגיע ללמוד אצל המגיד ממזריץ'. כידוע, הגעה למזריץ' שלוותה אצלו בדילמה מאוד גדולה, האם לפנות לכיוון צפון לווילנה, ללמוד אצל הווילנה גאון, הגאון מווילנה, או ללכת למזריץ' וללמוד אצל ה... מגיד ממזריץ'. בסוף מה אמר בעל התניא? לאן הוא הלך? למזריץ'. זאת אומרת, ללמוד אני יודע קצת. זאת אומרת, בווינה לימוד אותי ללמוד, במזריץ' שלמדו אותי להתפלל. ללמוד אני יודע קצת, להתפלל בכלל לא. אז הוא הלך למזריץ'. הוא היה אגב צעיר התלמידים שם. אגב, לימוד תורה זה ברור בעליונים. עבודת התפילה זה ברור באמצעות ה... תחתונים, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. והמגיד היום ממזריץ' רואה שיש צורך בעם ישראל בחיבור שיוכל להנגיש את ההלכה הפסוקה לכל שדרות הציבור. גם למי שלא יכול לעיין בסוגיה במקורה מהבית יוסף והבח והטור, השולחן ערוך בנושא הכלים. ולכן הוא חיפש מי מתלמידיו יוכל לעצמו את המשימה, להנגיש את השולחן ערוך לדור. מקור ד' כותבים בניו של בעל התניא בהקדמה של שולחן ערוך הרב. ויבחר המגיד בכבוד אדוננו רבנו מורנו ורבנו, בכבוד אדוננו אבינו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, אשר בו בזמנו היה מלא וגדוש מים ים התלמוד והפוסקים, והפציר בו עד בוש ואמר לו, אין נבון וחכם כמוך לרד לעומקה של הלכה, לעשות מלאכה זו מלאכת הקודש, להוציא לאור תמצית ופנימיות טעמי ההלכות הנזכרים בכל דברי הראשונים והאחרונים, זקוקים שבעתיים, כן, מזוקקים שבעתיים, כל דבר על אופניו בלי בלבול. ואת הערבות ופסק ההלכה מתברר ויוצא מדברי כל הפוסקים עד חכמי זמננו. הנקודה הזו של טעמי ההלכות חוזרת ועולה בדבריהם בהקדמה כמה פעמים, שזוהי אחת ממטרות החיבור. ובאמת שולחן ערוך הרב, על חלק אור החיים, זה לא עוד מפרש או עוד נושא כלים השולחן ערוך. אלא שולחן ערוך הרב מבאר ומפרט את כל השתלשלות ההלכה, לפעמים גם את כל הדעות השונות, את מקור הדין, ובצורת הכתיבה הזו בעל התניא מחדש חידוש שהוא מקדים חיבורים חשובים שמאוחרים ממנו בעשרות שנים, או מקבילים אליו, על כמו חיי אדם, החוכמת אדם, ערוך השולחן, שזה כמעט 100 שנים אחרי בעל התניא. עד בעל התניא, הכתיבה העיקרית, צורת הכתיבה העיקרית הייתה צורה של או הערות או נושאי כליו של השולחן ערוך, כלומר חיבורים על השולחן ערוך, על הרימה, חיבורים על חיבורים. בעל התניא כתב שולחן ערוך הרב, זה לא נושא כלים השולחן ערוך, זה חיבור עצמאי, נכון? אין לנו שולחן ערוך ואתה כמו מגן אברהם אותיו או פתחי תשובה או דברים אחרים, נכון? זה משהו אחר, זה חיבור בפני עצמו. ופה אני רוצה לעבור לכובע השני, המוכר יותר של בעל התניא, זה עובדת היותו בעל התניא, נכון? צריך לדעת שספר התניא הוא בעצם החיבור הראשון בחסידות, לא רק מבין הראשונים שנכתבו, אלא זה החיבור הראשון שמציג משנה סדורה ושיטתית, מהי תורת החסידות. הרי בדורו מה נכתב? יש לנו תולדות יעקב יוסף מפולנוע, שזה מה זה? זה אוסף דרשות על פרשת השבוע בשם מפולנוע, בשם הבעל שם טוב הקדוש. יש לנו נועם אלימלך, מה זה נועם אלימלך? דרשות של הרב רבי דרך מניז'נסק. יש לנו קדוש הסלייבי. דרשות פרשת השבוע של... יש לנו ספרים שמה עניינם? אוסף דרשות חסידיות על פרשת השבוע. אין פה משנה סדורה מה זה חסידות. אגב, בכלל אין הרבה ספרים כאלה. גם ליקוטי מוהר"ן, ספר קדוש ונפלא, אבל ליקוטי מוהר"ן זה אוסף תורות, שלא בכך יש ביניהם זיקה אחת לשנייה, אולי בהתחלה קטעים על הרדת של רבה בר חנה, אבל זה אוסף תורות, אתה יכול לפתוח מקוף נונבה, ולהתחיל מזיין תניאנה, או מקפי קמה, לא צריכים עוד לסדר בדווקא. אבל תניה, בוא נתחיל מפרק מ"א. זה לא עובד ככה. אם לא עברת את כל הפרקים לפני כן, מה אתה עושה בפרק מ"א? יש סדר, יש חטיבות, יש התקדמות, יש גרף. ולכן, בספר התניא יש משנה עיונית סדורה, מאורגנת, שמציגה, מתיימרת להציג את תורת הבעל שם טוב, כפי הבנת חב"ד. ולכן זה מאוד ברור למה דווקא האדמו"ר הזקן, חלק כזאת, זכה במרכאות להתנגדות כל כך עזה. אגב, אז לא כל החסידים חסידים, איך קראו להם? קראו להם קרלינרים. שמצאו את המסמכים של התיק מאסר של בעל התניא, אז רצו שעצרו אותו באשמת היותו קרלינר. כן, הרי המתנגדים היו בליטה. איזה חסידות הייתה בליטה? קרלין, לא רחוק מליטה. זה בליטה, בליטה עצמה. קרלין? שם הרי בא הגדול מקרלין, בא לקה יחשוף, דינינן, וכולי, וממשיך את דרכו רב שלמה מקרלין, השם יקום דמו. אז עד כל החסידים, בסוף המאה ה-19, בסוף המאה ה-18, קוראים קרלינרים. בכל מקרה, זה החיבור הראשון שמציג משנה הסדורה. תראו מה קורה, הספר של שער התניא, השער של ספר התניא, סליחה. ספר ליקוטי אמרים, אגב, זה בעל התניא כתב. חלק ראשון נקרא בשם ספר של בינונים, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפי ממך לעשותו. לבאר היטב ואיך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. כבר במילים המועטות של ספר התניא, של השער, מתגלה החידוש העצום של בעל התניא. חידוש חב"ד לאפוקי, להבדיל מהבנת מורו וחברו, אני אומר למה חשב, לאפוקי מאדמו"רי פולין, שסברו אחרת. קרוב אליך הדבר, אגב, מה הדבר? לא יודע. הדבר של רועי, זה לא הדבר של אליסף, לא הדבר של פעם, לא של נער, או של חסדאי, כל אחד והדבר שקרוב אליו, שהוא צריך לעבוד עליו. אבל הדגש פה על עבודה אישית. הרבה לא יעשה את העבודה בשבילך. שחוס ידבר פעל הצמח צדק, אדמור השלישי בחב"ד, בגלל ברכה, בעבודת השם, מה אמר לו הצמח צדק? תכבד העבודה לאנשים. תעבוד בעצמך. ואל ישעו בדברי שקר. אל תחפש ברכות של אדמורים. זה לא עובד. זה נכון שרבי נחמן מליז'נסק בנו מלימלך הדגיש את החשיבות והמרכזיות של עבודת הצדיק, יש בכך יתרונות גדולים, אבל ההתקשרות בצדיק זה דרך קצרה שהיא ארוכה. ומה יעשה יובל אם יובל לא יודע מי הצדיק שלו? לא יודע. זה בעיה, לא? ומה אם פעם יודע מי הרבא שלו, אבל מה לעשות, איפה הרבא שלך גר? בליז'נסק, איפה אתה גר? פה בארץ הקודש, מה? ואין טיסות כל הזמן, זה בעיה, אוקיי? ונניח שאתה יודע מי הרבא, ואתה שכן שלו, אבל הרבא מסתלק, בגיל 120. ואז מה? מי שפשוט? זה לא פשוט בכלל. לכן אומר בעל התניא, אל תבנה על הצדיק. אלא תשתדל בכל כוחך ומועדך להיות מה? לא להיות צדיק, להיות בינוני. בינוני שפועל כמו צדיק. וכך אומר בדור אחר, רב שמחה בונה מפשיסחה. אומר שאת הפסוק עכשיו והתחנן, תראו מה קורבב. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אומר שמרון מפשיסחה. איך הוא קורא את הפסוק? ביקשתם משם? סימן שאלה, מה פתאום? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, סימן קריאה. מה, תלך לשם לרבא? מה פתאום? תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אז אחרי שהבנו את האחריות האישית, את הנחיצות, את ההכרחיות של העבודה העצמית, אז בהמשך ספר התניא ידריך אותנו איך לפעול. ולכן אני אנסה לתמצת, אני בדרך כלל כל שנה כמעט חוזר על זה בהתוועדות של הכיסלב, לתמצת את כל ספר התניא המכונה תורה שבכתב, לא סתם, תורה שבכתב של תורת החסידות, לשלוש נקודות. רבים חושבים שמה המיין אישו, מה הנושא העיקרי, עיקר העיקר של התניא זה מוח שליט על הלב. לא, לא מוח שליט על הלב, לא, אהבת ישראל, פרק כן למדבט של התניא, או אולי המעט אור, שזוכר הרבה מן החושך, שחנן פורת זכרונו לברכה, עשה מזה ככה סיסמה יפה. לא, עכשיו, מה זה לא? זה נכון, זה עקרונות יסודיים וחשובים מאוד, נזכרים בתניא. אבל מוח שליט על הלב, או אהבת ישראל, או מעט אור זוכר מן החושך, או המעשה או עיקר, זה לא התמצית המהותית של התורה של תורת החסידות. אז מה הם שלוש הנקודות שהם בכל זאת תמצית ספרם של בינונים? שלוש נקודות קצרות. א', דע את מקומך. ב', דע להיכן אתה רוצה להגיע. אני חוזר, א', דע את עצמך. ב', דע להיכן אתה רוצה להגיע. ג', כיצד ניתן להגיע ליעד. רוב רובם של האנשים נכשלים בסעיפים א' ב', כיוון שהאדם לא יודע את מקומו, אז הוא גם לא יודע, לא צריך להגיע, כי הוא חי בסרט. אומרים לו, נסיעה מראשון לפתח תקווה, 12 דקות, יאללה, עשה, אחי, 12 דקות אני מגיע. הג'יפס לא מקולקל, הוא נמצא באותניה שם, לא בראשון לציון, זה נסיעה שעה וחצי, לא יעזור. ומי שלא יודע את מקומו, אז גם חי בסרט מה היעדים כאן רוצה להגיע, ולכן כדי להגיע ליעד, מה צריך לדעת? איפה אני נמצא? באמת? לאן אני רוצה וצריך להגיע באמת? ואז מה הממצאים והשיטות? איך להגיע ליעד? ניתן לזה דוגמה. תניא פרק כ"ז. אני לא אקרא, אני אגיד את זה בעל פה. בפרק כ"ז מגיע חוסיד לרבה ובוכה לו רבנו 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 רבה רבה רבה. על מה הוא בוכה? הוא בעצבות. ליבו נשבר בקרבו שיש לו גי ולד, לא נאמר לכם אחרי מישראל, מחשבות זרות. יש לו מחשבות זרות בתפילה. וזה גומר אותו. והוא עצוב מזה והוא שבור מזה. אומר לו הרב, אומר לו בעל התניא, חתיכת גאוותן, גאי וגאי וגאי ו. מה? על מה הוא בוכה? שאין לו כסף? על מה הוא בוכה? לגור בטירת פאר? לחשוב שאתה מיליונר? להתעורר אחר הצהריים וכולי? על זה הוא בוכה? לא! על מה הוא בוכה? שיש לו מחשבות צרות בתפילה. אומר לו הרב, בעל התניא, אתה גאוותן. אתה חי בסרט. אתה לא יודע מי אתה. אתה בינוני. אתה לא צדיק, לצדיק אין יצר הרע. ליבוך על בקרבו. אין לו מחשבות זרות, אתה בינוני. לבינוני יש נפש אלוקית. יש נפש בהמית. ומה לעשות? יש לך נפש בהמית? אז באופן טבעי יהיו לך גם מחשבות זרות. אז אל תהיה, אדרבה תשמח. אתה יכול לעשות עבודה של התקפיה. לכפוס את רעך. וזה הסלים התאמים כאשר אהבתי. זה התכלית. העבודה הזו יותר ממש נחת לקדוש ברוך הוא מאשר עבודת הצדיקים, שאלה מצר הרע. הלוואי עליי שמה שגרום לי לבכות, זה שיש לי מחשבות זרות בתפילה. כן, יש לי מה שנקרא, יש לי דברים יותר בעייתיים בחיים, אוקיי? הוא אומר פה, אדרבה, העצבות היא מגסות הרוח שלא מכיר את מקומו. במקום לעודד אותו, תחסיד, להחמיא לו, וואי וואי, איזה מעלה גבוהה אתה, מחשבות זרות, לא. קודם כל תדע מי אתה, תדע איכן אתה, ואם לא יודעים את המיקום העכשווי, אז איך ננווט ליעד המבוקש? אפילו נגיד יותר מזה. מי אמר שהיעד המבוקש הוא באמת היעד המבוקש? אמר לי פעם צדיק אמיתי, בא אליי מישהו, אמר לי, שמע הרב, תתפלל שאני חתן עם זאתי וזאתי. הוא אומר שהוא מסתכל על השמות, מה הוא רואה? שהם לא מתאימים! אני אגיד לו, בעזרת השם, ברכה והצלחה. שזה אומר שהם צריכים להיפרד. כי זה לא מתאים. לכן הדגש הוא לא על הצדיק, השכן של פן, לא על הצדיק שעשה לך את העבודה, אלא דע את מקומך. פן, אין לך ברירה, אתה צריך את בעצמך. אל תבנה על השכן. הבעיה היא שיש לכולנו, או לרבים מאיתנו, זה מנגנון הגנה נסתר. מקור ח' כותב הרב שטיינזלץ, אהוב ליבנו, זכר צדיק לברכה. בשער הספר חיי עולם על פרשת שבוע. פעם היו כותבים בשערי המסכתות התלמוד, מחמת הצנזורה, כתובת זו. כל מה שכתוב כאן על גויים, אין הכוונה לגויים של היום, אלא לגויים שהיו בעבר. גם בדורנו יש כתובת כזו בשערי הספרים. כתובת, כמובן, זה בגלל הצנזורה, נכון? כן, זה לא הגויים האלה, אל תסרבו לנו את התלמוד, הכל בסדר. גם בדורנו יש כתובת כזו בשערי הספרים, כתובת בלתי נראית. כל מה שכתוב כאן על יהודים, אין הכוונה ליהודים של היום, הכוונה ליהודים שהיו בזמנים אחרים. ולכן אפשר לשבת ללמוד חומש, גמורה, ספרי מוסר, ספרי יראה, והכל פיין, הכל בסדר גמור. כל מה שנאמר היא לא מתייחס אלינו, אלא לדור שלה, או לדור שלנו, אלא לאנשים אחרים ולזמנים אחרים. צריך למחוק מאותם דפי הקדמה בלתי נראים את התפיסה הזו, שהדברים מדברים על מישהו אחר, על ההם, על האלה, על האחרים, העיקר שלא עלינו. בין שמדובר בחומש, בין שמדובר בספרי יראה, בין שמדובר בגמורה. הכתובת צריכה להיות הפוכה. כל מה שנאמר כאן מדבר רק עליי, הכל נכתב בשבילי והכל מחייב אותי, קודם כל הדברים מתחסים אליי. אז לסיום, אני רוצה לגעת בנקודה נוספת. וצריך לדעת, וזה בישרות, שחשיבות העבודה שבעל התניא מציע לנו, על פי שלושת הקרות שאמרנו, כן, דעת מקומך, אני צריך להגיע, ואיך אתה מגיע מא' לב', זה לא רק בשבילנו, זה לא רק עבורנו. מעשה שהיה כך באמת היה. יהודי חסידי, שקוראו רבי זלמן סנדרס, הוא היה חסיד של בעל התניא, חסיד עמיד, וחסיד, חסיד מליין וחסיד למדן, גם עובד השם גדול. הוא גר בעיר שקלוב, ולכן בגלל שהוא היה גם עשיר שמבין בביזנס, וגם עובד השם בקדושה וטהרה, אז הרבה יהודים הפקידו אותו את הכספים של הנדוניה, אז לא היה בורסה, והוא שכר בעבורה והפריש להם מהרווח. הוא אפילו לא נתן עמלה מהרווח, הכל לשם שמיים. עד שפעם אחת הוא השקיע בעסקה גדולה, והכל התרסק. ולא רק שהוא איבד את כל הונו, אלא מה הוא איבד? את כל ההון שהופקד אצלו. מה עושה חסיד נאמן? הולך לרבי, רבי, 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 גאיבה, זו שהיא ענה, צליחה נעה, לא אכפת לי, אמר, להישאר אני כל ימי חיי. הוא אמר לרבי, העיקר שאני אצליח להשיב את הכספים שהפקידו אצלי. ואז בעלתן הלא בניגון, אתה מספר לי מה אתה צריך, אולם כלל לא נתת דעתך, בשביל מה צריך אותך. כשזלמן סנדרס שמע את המשפט הזה של בעל התניא, מה הוא עשה? התעלף במקום. גררו אותו החוצה. במשך שבועיים הוא לא יצא מבית המדרש, רק למד והתפעל בבחיות. ואחרי זה הוא נכנס ליחידות שנייה של בעל התניא, בעל התניא ברך אותו. כמובן, תוך זמן קצר הוא זכה לאושר מופלג, והחזיר את כל הכספים אפילו ברווח. אבל בעיניי הסיפור הזה זה לא סתם סיפור של מויפת, יש פה מסר אדיר. העבודה האישית ככה מאיתנו, של אלעזר, או של חסדאי, או של יובל, או אליסף, או של דרור, או של רועי, זה לא קשור. הקרוב אליך הדבר מאוד שאנחנו מבקשים, זה לא רק בשבילי, זה לא רק לטובתך, לענתך, בשבילנו, טובתנו, אלא זה גם ובעיקר בשביל תיקון עולם במלכות שדי, תיקון השלם. לא רק אני במרכז, גם הסובב תלוי בי. וזה העניין של בעל התניא שלך בפרט. מספרים, אתם יודעים, הרב קרליבך, כן? הרי הוא נהיה חסיד של חב"ד, חסיד של הרבי הרייץ. וברגע שהרבי, זכותו, גדול, האדמו"ר השביעי, קיבל את הנשיאות, הרב קרליבך היה מהקרובים ביותר אליו. הוא היה מצוות החויזרים שלו. בתמונה המפורסמת של הרבי, עם ככה שחור לבן, מבט חודר, עיניים ככה חודרות מפחידות, או בתמונה של בתי לגני, תראו מצד ימין מאחורי הרבי מאחורה, עם כזה כובע, על הצד כזה, הרב קרליבך, בלי זקן, זקן כזה צמוד. והרבי מינה אותו מהשלוחים הראשונים, להיות שלוח של הרבי, לא במרוקו ולא בקליפורניה או במקום אחר, אלא להיות שלוח, איפה? בקמפוסים. בכל האוניברסיטאות במזרח ארצות הברית, בניו יורק, במסצ'וסטס, בפנסילבניה, בניו ג'רזי. יש שם הרבה אוניברסיטאות, הרבה יהודים מתבוללים. תקרב אותם לבני שבשמיים. והרב קרליבך היה גאון עולם. תלמיד של הרב היימן, של הרב קוטלר. הוא למד בלייקוויד בגיל 15, אילו יצום, שכל היום עשה ולמד. ופתאום אומר לו הרבי, צא מבית מדרש. אומר לו הרב קרליבך, אבל אני לא מבין את הזמן שלי. אני כל היום יושב על רמב"ם מוקשה, להתבוננות במאמר של הרייץ. ואמר לו הרבי שלוש מילים ששינו את כל החיים של הרב קרליבך, ועוד חיים של עשרות אלפי יהודים. שכח קצת מעצמך. הוא אומר לו, אבל הרב, הרב, אני לומד, אני גם עוד מחכם, אני בחדש חידושים. הוא אמר לו, שכח קצת מעצמך. וזה העניין בכלל ובפרט של יום גדות נפשנו ואור חיותנו יד כסלו. לדעת לפעול עם הקדוש ברוך הוא לא באצילות. הוא לא צריך אותנו באצילות. יש לו עד ויש לו עכשיו ברוך הוא. הוא ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע לפעול איתו, איפה? להאיר מכוחו בעולם העשייה. לברר את האלוקות דווקא באמצעות הגשמיות. תעצור בבקשה, לא באמצעות מואפטים. לדעת את מקומנו. לדעת לאיכן אנחנו שואפים. וללמוד כיצד להגיע שם בעזרת השם. ואז אם אכן נזכה להידבק בדרכי החסידות, בלימוד החסידות, ובפרט בספר התניא, בו מציעות שעד כל התשובות, אז באמת אשרנו מה טוב חלקנו, ואז נבין שיד כיסלב זה באמת חג החגים, כי יש לי יום יום חג, וכל חג הוא יום יום, באמת. ונאמר הללויה, באמת, באמת, באמת. וחג החגים, כי הוא מלמד אותנו שאני לא צריך, טוב, שנגיע לפסח, יאללה, נשיר ממצרים גאלתנו, נשיר דזה בן יותר זוזה, אחד מי יודע, ומה נשתנה, ויהיה לנו דבקות. לא, נגיע למוסף של הרב בני, ואז יהיה לנו דבקות, לא. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד. חסד גימטריה? 72 אב, שזה השם שמאיר בעולם האצילות. יום החולין הזה, שבחר, לא יודע אם כתב את השיר, אבל כיוון פשט. החוכמה זה שכל יום אחד, כל יום בעבודה שלו, וזה מכוח יד כסלו, חג החגים, להופיע את האצילות בעשייה, דווקא. ואת באמת אשר בטוב חלקנו, שנאמר, ניי 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 בעזרת השם, לחיים, לחיים, שנזכה, כן, לשנה טובה בדרכי חסידות, להיכתב ולהיחתם. אהור אדוני לעולם, אמן ואמן.